לך או לא?
התחלנו את סיפור פסל מיכה, נכון? את המפה ראינו?
מפה ראינו.
מפה ראינו?
ראינו.
מה קורה לה? מה המשפט האחרון שאמרנו?
אני אגיד את זה. גדלתי באותו שיטה.
שבתי אותו מדי. אז אני חוזר בקצרה מה ראינו. אני מניח שזה מה שדיברנו בפעם הקודמת. הנה שעשינו שני שיעורים בנושא. השיעור ראשון בטח התעסקנו בפסוקים. ראינו שבעצם פסל מיכה זה בעצם סיכום. אחת מפרשיות הסיכום של, של ספר שופטים. פרשייה שמתעסקת בנושא עבודה זרה. וראינו פה שה... שבעצם זה מראה על איזשהו אנרכיה טוטלית. יש פה גניבה וכללה בשם השם, ואחר הבן גונב מהאימא, והאימא אפשר לקלל ואפשר לחזור בך מהכללה ואפשר להתחייב את הכסף לקדוש ברוך הוא, ואפשר אחר כך לא לתת אותו לקדוש ברוך הוא. כשנותנים את החלק ממנו עם הקדוש ברוך הוא, אפשר לבנות מזה פסל ומסכה, וזה גם יהיה לקדוש ברוך הוא. אפוד וטרפים, אפשר לקחת איזה בן מתוך המשפחה שיהיה כהן. הסיכום של כל ההתחלה הזאת הייתה, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אנחנו אמרנו שזה דו משמעי. דבר ראשון, איש הישר בעיניו יעשה, כפשו אותו כמו שראינו עכשיו. כל אחד עושה מה בא לו, גונב ושקר וכו'. ממש, זה, אני מזכיר את הפסוקים וקשורים אפילו לסיפור פה, פסוקים בירמיהו שמתאר את התקופה הזאת, ירמיהו פרק ז' שמתאר את התקופה הזאת, והוא כותב ככה, הגנוב רצוח ונעוף וישווה על השקר וכתר לבעל והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרש מעליו. אז הוא אומר את זה על כמובן בית המקדש הראשון, ולכן הוא אומר ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה, אבל אז הוא מוסיף את המשפט, כי לכונה הם מקומי אשר בשילו אשר שיקנתי שמי שם בראשונו ראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. הלא, הלא זה לקלל בשבועה, כמו שראינו אצלנו, וגנוב ורצוח ונעוף, זה ביטויים, כן, זה ביטויים, אז הביטויים האלה בפרק ז' של ישעיהו, גנוב, רצוח, נעוף, ישווה על השקר, מה שראינו עכשיו, כתר לבעל, הלוך אחרי אלוהים, את הרצוח ונעוף, אנחנו נראה אומנם את הסיפור הבא של פילגש וגבעה, אבל אין ספק שירמיהו לוקח מהפסוקים האלה, ולכן הוא אומר חרבה שילה, שזה בדיוק הנושא אולי של הפרק הבא, או הנושא הכללי שזה צריך להשכנע. אז זה היה הנושא הראשון, גם אולי נתנו פה איזה פרשנות על האלף ומאה כסף, למה יש פה רק אלף ומאה, הקשר בין זה לדלילה וכל הסיפור הזה. אז זה גם דיברנו על זה אולי, שבימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה, שהביטוי הזה, איש הישר בעיניו יעשה, במקורו מספר דברים, שלא תעשו פה, ככל שאנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו, זה נאמר על זה שכל אחד מקים לו מזבח איפה שהוא רוצה, שהוא מקריבים איפה שרוצים, וזה זה בדיוק הנושא כאן. אדם מקים לו מקדש בבית וכולי, וזה קשור לאין מלך בישראל, כי התפיסה היא שמלכותא דערא כאין מלכותא דערכיה. כשאין מלך למטה, אין ריכוזיות השלטון למטה, אז גם ככה נראית עבודת השם, וכל אחד, זה מה שנקרא, הותרו במות, כל אחד עובד את השם איך שהוא רוצה. זה היה החלק הראשון, זה היה שישה פסוקים הראשונים של פרק י"ז. הפסוקים הבאים, ויהי נער מבית לחם, וזה ממשיך את אותו רצף, תודה רבה. אז ויהי נער מבית לחם יהודה, מי משפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם. ראינו כבר את הביטוי, גר שם, גירות. כן, לא, אין לו מקום עכשיו, עוד מאפיין של תקופת השופטים, מאדם שאין לו מקום קבוע. בהמשך נראה שבט שלם כזה, זה הפתיח. ולוי זה עוד איכשהו סביר, כן, אין לו נחלה. מה עושה לוי שאין לו נחלה? לאיפה הוא אמור ללכת? ויהיה לך איש מהעיר, דיברנו על זה, מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא, איפה שהוא ימצא, ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו. ופה אנחנו הכנסנו את המפה, עיינו במפה בפעם הקודמת, זה מה שנראה לי עשינו בפעם הקודמת, עיינו במפה, וראינו את הקרבה המדהימה בין פסל מיכה לבין לבין שילה, כן, הגמרא קוראת לזה שלושה מילים, מגרב לשילה, גרב, ערבה של היום, ערבה, כן, של היום, מגרב לשילה שלושה מילים, והיה שם המערכה מתערבב, כל מיני ביטויים כאלה, נמשיך קצת בזה היום, אבל קצת נרחיב, קצת נראה קצת מדרשים על פסל מיכה, קצת מתעסק בזה. ובסופו של דבר, כן, מיכה מציע לו שווה והיית לי לאב ולכהן, לוקח נער, הופך אותו לאב, משלם לו 10 כסף לימים, כן, משלם לו סכום מסוים לשנה ומחיה, ואנחנו רואים שהכל הוא עסק כלכלי, כל המקדש הזה הוא עסק כלכלי, ואז מופיע הביטוי ויואל הלוי לשבת את האיש. הביטוי ויואל הלוי לשבת את האיש הוא ביטוי שאנחנו מכירים ממשה רבנו, ויואל משה, כן, ויואל משה לשבת את האיש. זה את משה את יתרו, אנחנו נראה שהמדרשים כבר שמו לב לדבר הזה. יכול להיות שמשה, כמו שמשה לכם נרמז פה בהמשך הסיפור, אז בהקשר הזה, אז כנראה שקשור לאותו נער לוי, משה הוא קשור, נכדו של משה רבנו ככה לפי המדרש, והיא הנער לא כאחד מבניו, דיברנו על זה שאולי זה רק יחס חד ערכי, כלומר הנער לא כאחד מבניו, אבל לא בטוח שהוא משמש לו כאבא. כן? וימלא מיכה את יד הלוי, ויהי לו הנער לכהן, ויהי בבית מיכה. אז הלוי יכול להיות כהן, בהתחלה היה אחד מהמשפחה כהן. ויאמר מיכה, עתה ידעתי כי הייתי אדוני לי, כי היה לי הלוי לכהן, משפט הזוי בפני עצמו, כן, עכשיו, הנה, סימן שבאמת השם אוהב את מה שקורה כאן, הוא שלח לי לוי. יש לי כבר כהן סוג א', לא כהן סוג ב', כמו מקודם שהיה לי במשפחה. ושוב, בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום עבור בתוך שבטי ישראל בנחלה. ובזה אנחנו נתעסק בפעם בשבוע הבא, בנושא הזה של כל סיפור שבט הדני, של פרק י"ח שהוא עולה, והיום נתעסק קצת בפסל מיכה במדרשים. מה שנעשה זה נעשה סלט יווני. מה זאת אומרת? אנחנו נקרא את המדרשים. אנחנו נסביר גם פה ושם. אתם תראו שבהתחלה המדרשים הם נראים בלגן שלם, אבל ככל שאתה קורא יותר, ויש עשרות מדרשים שמזכירים את פסל מיכה, זה היה נושא שחזל מאוד התעסקו בו, הבאתי את המדרשים היותר מייצגים ויותר גם קדומים, וככל שזה פתאום אפשר אולי להבין איזושהי תמונה כוללת על איך חזל תפסו את פסל מיכה, וזה קשור לכל הדברים שדיברנו עליהם, גם המיקום הגיאוגרפי של פסל מיכה. לא רק הקרבה שלו, גם המיקום שלו דווקא בנחלת אפרים, ליד שילה, וגם הצורה שבה הוא נעשה. וכל מיני דברים כאלה שהם מזכירים, והקשר למשה רבנו. המון המון ביטויים כאלה, המון דברים כאלה, אנחנו נראה שהם מוזכרים. נתחיל ככה, נקרא את כל המדרשים, וננסה מתוך הזה לעשות מהסלט הזה, אולי לעשות ממנו איזה סלט ככה, מה שנקרא סלט יווני, כאילו שיצא לנו גם טעים כל הבלגן שהמדרשים עושים. אני רוצה דווקא להתחיל במדרש שמופיע בצד שמאל, שניים, שלוש לפני הסוף, מפני מה לא מנעו את מיכה? כן, מפני מה, זה גמרא בפרק חלק. גמרא בפרק חלק אומרת שכן, אלו שאין להם חלק לעולם הבא, והגמרא לא סופרת את מיכה. כן, בין אלה שאין להם חלק לעולם הבא. אומרת הגמרא, מפני מה לא מנעו את מיכה? מפני שפתאום מצויה לעוברי דרכים. אנחנו אגב ראינו את זה עם המפה, את ההתחלה של המדרש הזה, ראינו במפה פעם קודם. מפני שפתאום מצויה לעוברי דרכים. ואנחנו כבר הסברנו שהוא באמת ישב על הדרך הראשית. והוא באמת הכניס אורחים, כמו שרואים. כל מי שעובר, הוא מכניס אותו בשמחה רבה לביתו. כלומר, הוא באמת היה אחד כזה שמכניס אורחים, שנאמר, כל העובר, אומר המדרש, כל העובר ושב אל הלווים. כלומר, אולי זה קשור אפילו לנער הלוי, כן, שלא ברור בדיוק מה המדרש מוסיף מפה, מה הגמרא מוסיפה מהפסוק הזה, אבל כן, כל העובר ושב, כל מי שהעובר ושב שם בדרך, פה נוטה, כן, אל אותו לוי שנמצא בפסל של מיכה. ועבר בים צרה, ויקה בים גלים. אמר רבי יוחנן, זה פסלו של מיכה. ועבר בים צרה, ויקה בים גלים. הגמרא דורשת שפסל מיכה, נראה את זה אחר כך גם נאמר יותר, בצורה יותר ברורה, שפסל מיכה עובר עם עם ישראל בים. איך לומדים את זה מהפסוק, ועבר בים צרה? למה צרה זה רומז לפסל מיכה? הוא הצרה, מה?
כמו אישה ש...
בדיוק, כמו שתי נשים, צרות, בסדר? ועבר בים צרה, לא רק הקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל בקריאת ים סוף, יש עוד מישהו, עוד אישה. עם ישראל, שתי נשים יש לו. יש לו את הקדוש ברוך הוא, יש לו גם את פסל מיכה. כמה זה גם מתאים למציאות הגיאוגרפית. האדם הולך לו בדרך, ויש לו שני מקדשים, הוא יכול לפנות למשכן שילה, הוא יכול ללכת לפסל מיכה. זה ועבר בים צרה. לכן מיד הגמרא אומרת את המציאות הגיאוגרפית, שזה מלשון, הצרה מלשון האישה השנייה. מה הקשר עכשיו דווקא ליציאת מצרים? האמת היא שבשביל זה היינו צריכים לקרוא קצת את ההמשך, וזה אני קצת מקדים את המאוחר. אני רק אראה את זה עכשיו בקצרה, ואנחנו אולי נתעסק בזה קצת שבוע הבא. כשקוראים טוב את כל פרשת שבט הדני, אז רואים משהו מאוד מעניין. יוצאים ממשפחת הדני, יוצאים 600 איש, חגור כלי מלחמה. מי שרומז את זה, ראיתי, אומר את זה יפה, אבל התורים אומר את זה. שיש רק שני מקומות בתנך, שלושה, שכתוב את המילה חגורים, ואחד פה, ואחד, כן, מותנים חגורים ביציאת מצרים, ופה על שבט הדני, שהם חגורים. כן, אז, ולכן זה הקשר בין יציאת מצרים לפסל מיכה, זה מה שהוא אומר. זה המילה המקשרת, אבל כשמסתכלים על זה, זה הרבה יותר. אז הם יוצאים 600 איש, עם ישראל יוצא ממצרים, 600 אלף. בשני המקומות כתוב שויסעו ויחנו, כן, זה מאוד יפה. ויעלו ויחנו, ויסעו משם משפחת הדני, ויעלו ויחנו בקירת יערים. הביטוי של ויסעו ויחנו, ביטוי שאנחנו מכירים, ויעלו לרגל את הארץ. גם ביטוי של יציאת מצרים, ויעלו חמש לאשים ההולכים לרגל את הארץ. כן, אז זה ביטוי של יציאת מצרים. ואחר כך, מיותך הכהן לשבט ולמשפחה, ויפנו וילכו וישימו את הטף ואת המקנה. הרבה ביטויים שאנחנו מכירים מיציאת מצרים. יש פה שבט, משפחה, 600 איש, חגורים, וכל מיני ביטויים כאלה של יציאת מצרים. למה באמת התנ"ך משתמש בביטויים של יציאת מצרים? ואני יודעתי, יציאת מצרים של בני דן פשוט עוד לא הסתיימה. בני דן ממשיכים את היציאת מצרים שלהם באיזשהו מקום. כן? וזה, ולכן זה מביא את חז"ל אולי לקשר, להגיד שפסל מיכה הוא באיזשהו מקום גם כן שריד קדום למשהו שהיה ביציאת מצרים. אנחנו לא מבינים מה זה הדבר הזה, אבל כן, אנחנו מתחילים ככה את הסלט שלנו, אבל חז"ל מזהים את פסל מיכה כבר ביציאת מצרים, ויש איזשהו קשר בפסוקים אצלנו ליציאת מצרים. כן? שבט הדני עדיין באיזשהו שלב מתנהל ויוצא ממצרים. כן? יש פה, יש לו עדיין איזה. אז זה ככה בהתחלה. כן, אז רבי נתן אומר, מגרב לשילו ג' מילים, והיה אשן המערכה ואשן פסל מיכה מתערבים זה בזה, ואנחנו, כן, התיאור הזה, כי זה תיאור מאוד ציורי, כן, מה מתערבים, מה רוצה הגמרא להגיד בזה שהאשן מתערבב, יש איזשהו קשר ביניהם, אי אפשר להבחין, זה הופך לדבר אחד, כן, זה כאילו, זה ממש תיאור מעניין. ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו שפתאום מצויה לעוברי דרכים. אז מלאכי השרת זה מאוד חורה להם, ההתערבבות הזאת, והוא אומר, הניחו לו שפתאום מצויה לעוברי דרכים. ועל דבר זה, נאנשו אנשי פילגש בגבעה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, בכבודי לא מחיתם, על כבודו של בשר ודם מחיתם. כן, עכשיו פה כולכם מתגייסים למלחמה, פסל מיכה עומד פה כבר שנים, ואף אחד אין פוצה פה ומצפצף. אני חייב להגיד שזה ביטוי מאוד מאוד מוזר. נפן פעם אחרת לנסות להתעסק בו. תחשבו על המשפט הזה, משפט קשה. בכבודי לא מחיתם, על כבודו של בשר ודם מחיתם? תשובה, כן. נכון, מה? יש רמה של לבחות על מוסר אנושי. והם לא מוחים על כבודו של קדוש ברוך הוא. זה משפט, אני אומר, צריך לשים לב למשפט הזה, משפט לא פשוט. אבל המדרש זה ברור לו. המדרש ברור לו שאיזשהו מקום, פילגש בגבעה הוא תוצר, כן, של, הוא קשור באיזשהו מקום לסיפור פסל מיכה. אולי נשאיר את זה, כן, נדבר על זה אחר כך, אולי יותר בפילגש בגבעה, אבל יש פה מקום, כן, לדון על המשפט הזה, משפט קשה בפני עצמו בגמר. יפה, אז זה, ראינו את זה, בואו נראה את זה, איך הגיע פסל מיכה לים. איך הגיע פסל מיכה לים, אז בואו נחזור עכשיו לתחילת הדף. תסתכלו למעלה. תא, הוא נבט, זה גם כן בפרק חלק, כמה שני דפים קודם. הוא נבט, הוא מיכה, הוא שבע בן בכרי. נבט, מי זה? אבא של ירובעם, ירובעם בן נבט. הוא מיכה, שאצלנו בספר שופטים. הוא שבע בן בכרי שמופיע בספר... איפה מופיע שבע בן בכרי? מי זה שבע בן בכרי? שבע בן מכרי מורד בדוד בסוף מרד אבשלום. בסדר, דוד חוזר ממרד אבשלום. לכן אני הולך עוד לחזור, שמואל ב' פרק י"ח, משהו כזה, י"ח שם. דוד חוזר ממרד אבשלום ומורד בו שבע בן מכרי. איש לאוהליו ישראל. אין לנו חלק בדוד ולא נחלה ובן אישה, איש לאוהליו ישראל. זה הביטוי, ואז האישה החכמה, הוא הולך למסגר ואבל בית מלכה, ואז האישה החכמה זורקת את הראש שלו ליואב על החומה. זה הסיפור, אני מניח שאתם נזכרים עכשיו. כן. אז מה הגמרא רוצה? מה זה הוא מיכה, הוא נבט, הוא שבע בן בכרי? ובכלל, זה לא הסדר הנכון, היה צריך להגיד הוא מיכה. הוא שבע בן בכרי, הוא נבט, כי הסדר אולי היה פרונולוגי. אז יוצא שמיכה חי איזו תקופה של, אם זה תחילת תקופת השופטים, וירובעם בן נבט זה אחרי, כן, זה תקופת שלמה ככה. עוד מעט נראה, עוד לא ראינו, ראינו שרק הפסל שלו עבר בים. תכף נראה שמיכה בכלל, מאיפה הוא הגיע. כן, עכשיו זה השלב הבא. המדרשים. אנחנו בשלב הזה רק עם זה, כלומר הוא חי רק 400 שנה, לא 800. עוד רגע נגיע לשמונה. כן, אז מה הגמרא רוצה כשהיא אומרת משפט כזה?
מציגים בחינות שונות של אותה תופעה.
נכון. מצוין, כלומר, לא הכוונה שאומרים פנחס הוא אליהו, שבאמת פנחס הוא אליהו, אלא יש לנו תופעה רוחנית שחוזרת על עצמה, של קנאה, של כהן, מקנא, וכן הלאה, נכון, דברים כאלה. מצוין. אז לא באמת, הנה זה, אז עכשיו בואו ננסה, אם כבר הגעתם לזה. אז מה הקשר בין מיכה לבין נבט?
כולם מורדים.
שמה?
כולם מורדים.
מיכה מורד, במי מורד, אין מלך. הפסלים, מצוין. אין ספק שהקשר בין מיכה לבין נבט, זה אותו פסל של מיכה, מגיע בהמשך לאיפה? לדן, נכון? פסל מיכה מגיע בהמשך לדן, לעיר דן בצפון. שם יעמיד אחר כך ירובעם בן נבט, את העגל שלו. נכון, אז יש, אז צריך לשאול את עצמנו למה לא להגיד הוא ירובעם. נכון, אולי רומזים. כן, שירובעם בא עם זה מהבית. אתה צודק, מעולה. הוא שבע בן בכרי. מה שבע בן בכרי? מורד, אוקיי. אתה אומר, עכשיו אולי זה קשור, שניהם מורדים. זה מעניין מה שאתם אומרים, ששניהם מורדים. במי הם מורדים שניהם? במלוכה, באיזה, במלכות דוד הייתי אומר, נכון? זה מורד בשלמה וזה מורד בדוד, זה מעניין. נחזור את זה אחר כך.
אבל אין להם חלק בגלל אישה, זה בעצם אומר
שזה
סוג של
פינת הקדוש ברוך
הוא גם. כי
תמונה על ידי
הקדוש ברוך הוא, לא
זוכר
את הסיפור שם, אבל...
מצוין, אז מה שאמרתם שהם מורדים, אני אנסה לחזור להמשך. בסדר, בסוף. אני רק אציין משהו גיאוגרפי. אבל מחולה, אבל בית מאחה, נמצאת ליד דן המקראית. ליד דן שלנו. וזה קשה לדעת, לא פשוט לדעת זה. פחות מקילומטר מרחק. בין שתי הערים. אנחנו יודעים היום להגיד. יכול להיות שבתקופה קדומה אפילו זהו באותו מקום, רחל, ממש צמודות. כלומר, יש גם קשר גיאוגרפי. בסדר? אז אבל בית מאחה. אבל בדרך כלל, המילה, השם אבל, זה בדרך כלל שמות של ערים שישבו על מעיינות גדולים או על נחלים גדולים. זה אנחנו יודעים היום להגיד. אולי זה קשור ליובל או משהו כזה, כן, אבל אנחנו לא בתוכנו. כן, אבל אנחנו יודעים שזה משותף לכולם.
אבל זה נחל קטן,
מציאה של... כן, אצלנו היום. ועל יובל יש ערך שלו. אני לא יודע, אני רק מציע, כן, את הקשר. זה שאבל, זה קשור למים, זה אנחנו יודעים להם. זה ארכיאולוגית אחר. מעולה, אומר, אז הבן, הוא מיכה, הוא שבט, הוא שבע בן בכרי וכו'. הגמרא שאומרת שיצא מתוך דימוסי בניין במצרים, הבאתי פה רק את הגור אריה שם, על רשי, בואו תראו. רשי שם אומר, תראו, תסתכלו. הוא נבט, הוא מיכה, הוא שבע בן בכרי, נבט שניבט ולא ראה, מיכה שנתמחמך בבניין, ומה שמו שבע בן בכרי שם. כלומר, כל השמות רק מתארים איזשהו תיאור שלו, ולכן זה, אם תשאל מה, איך יש לו שלושה שמות, לא. השם, מיכה זה לא השם האמיתי שלו, וגם נבט זה לא השם האמיתי שלו. כן, השם האמיתי שלו שבע בן בכרי, וכל השמות, השאר השמות זה כינוי חיבה. פירוש גור אריה, אז שם על רשי גור אריה של המהר"ל, אומר ככה, שיצא מתוך, רשי אומר, מה זה שנתמחמך בבניין? רשי אומר שיצא מתוך דימוסי בניין. אומר, דימוס זה שורת של אבנים. פירוש דימוס, שורה של אבנים, שנתמחך, פירוש שנתמעך בבניין של פרעה, שהיו ישראל בונים, והיו נותנים המצרים בני ישראל כשהם קטנים, ומניחים אותם בבניין במקום אבן. כלומר, הוא מתאר מציאות, מאוד מעניין. אגב, זה מופיע במדרשים אחרים, מה שהוא מתאר, הוא לא ממציא סתם, אבל מה זה, אז מה, הוא מסביר לנו מה זה נתמחך בבניין, הוא היה מעוך קצת, האיש היה מעוך, למה? כי היה צורה קצת שמרובה, כן, הראש בזוויות ככה, כי כשהיה חסר איזה אבן, דחפו תינוק, לא אחד התינוקות שדחפו אותם פנימה. סיפור מאוד מעניין, סיפור מאוד מעניין, באמת. כאילו, מה רוצים להגיד, מה רוצה להגיד? אמר משה רבנו עליו השלום, וכי כך עושים לבני אברהם, יצחק ויעקב. אמר הקדוש ברוך הוא, כל אותן הבנים, אם היו חיים ונתקיימו בעולם, היו רשעים. משה רבנו עובר, רואה את התינוקות בתוך הבניין. צועק אל הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, עזור, תשאיר. מצאו רשעים, לא כדאי. ואם אין אתה מאמין, קח אחד מהם ותראה מה יום מעשיו. טוב, תוציא אחד ונראה מה קורה. לקח את מיכה. והוא עשה את, שימו לב, את העגל, נופס עם מיכה, כן? הוא עשה את העגל, לפיכך נקרא מיכה, שנתמעך בדימוסי בניין של מצרים. אז בכלל, אחרי מדבר, אנחנו רואים אחד, הוא כבר מתחיל לנו ממצרים, הוא כבר הרבה יותר, כמו שאמרת.
הוא נראה לי בחושך.
כן, הוא נראה לי בחושך, הוא עובר באמת הרבה, ואז הוא עובר בצה, הוא עובר ב... הוא עובר בקריאת ים סוף, והוא עושה את העגל. עכשיו זה כבר מעניין, כי הוא, אז עכשיו הקשר בין העגל לבין העגל שיעמוד שם אחר כך. אז יש לנו כבר מחברים פה שלושה דברים של עבודה זרה. אגב, זה לא כולם, מה משותף לכולם זה שזה לא עבודה זרה, דרך אגב. גם העגל של במדבר, וגם פסל מיכה, וגם העגל שיעמוד בדן, הם כולם שימשו לעבודת השם. כן? אז אנחנו מתחילים לראות איזשהו חוט מקשר. כן, וגם הצורת עגל היא כבר מעניינת. יפה. לא, אצל מיכה לא כתוב שהוא היה עגל, לא, ממש לא כתוב. רק כתוב שהוא מגיע בסוף לאיפה? לדן. כתוב שהוא מגיע בסוף לדן. בסדר? בדן עמד עגל. בסדר? אז לא, באמת לא כתוב. אגב, יש רש"י מעניין שאומר שזה קשור אולי לבניאס דווקא. למה קוראים לבניאס בניאס? על שם האל פן, הערבים לא יודעים להגיד פניאס, השם הקודם שלה, זה בניאס, בסדר? אבל השם הקודם שלה זה פניאס, שזה על שם האל פן, שהוא גם, במיתולוגיה היוונית, הוא גם כאן חצי אדם, חצי עז או משהו כזה, זה לא אני אומר, זה רש"י אומר, כן? ששם היו עובדים לדמות עבודה זרה כזה.
מה העניין של העגל?
הוא אומר את זה על דן גור אריה במדרשים, מה?
חוזר הרבה ב...
או רגע, מעולה. אתה צודק, אנחנו מתחילים לראות שחוזר פה הנושא של העגל.
גם בכללי,
בסדר גמור, נחזור את זה אחר כך, לא רק עבודה זרה הולך רגל, אבל...
לא, חשבתי גם על הים של שלמה, שנמצא
בו לשבועים, זה קשור. נכון, זה קשור. בוודאי שזה קשור. נכון.
הים של שלמה.
בואו נראה, בואו נתחיל להיכנס לזה, כדי
להיכנס...
כדי להיכנס לזה, אז רק בואו תראו, כדי... טוב, בואו נעבור פשוט לפי הסדר. פשוט אנחנו עכשיו נסתכל על את כל המדרשים, ננסה לראות אותם לפי הסדר. זה, עכשיו לא על מיכה, אלא על הנער הלוי. נכנס רבי מאיר בן דרש ונביא אחד זקן יושב בבית אל. ואיזה זה המציע, כהן בית אל. אמר לו רבי יוסי, מאיר, פטפוטי ביצים יש כאן. כלומר, אין קשר. איזה זה יונתן בן גרשום בן משה. לא בן מנשה, אצלנו כתוב בן מנשה, בן משה. הדאו דכתיב ויונתן בן גרשום בן מנשה, נון תלויה במנשה. תהפכו את הדף לזה, תראו את איפה זה כתוב. תהפכו את הדף, זה כתוב אצלנו פרק י"ח פסוק למד. רואים את זה? והקימו להם בני דן את הפסל, ויונתן בן גרשום בן מנשה, נון תלויה. רואים? כאילו הסופר סתם שכח את הנון, אז הוא דחף אותה מלמעלה. מה? לא הבנתי?
אני אומר, זה קשר, יש המון ספרים...
כן, בסדר, פה זה לשופטים, אז בכלל זה לא...
אני אומר, גם בספר תורה, יש הרבה פעמים שתולים עוד בלבן.
כן, אם היא נכנסת לתוך השורה, כמו פה, אתה רואה שזה חצי. אם זה מעל, אני לא בטוח. כן, גם אם היא מעל לגמרי?
כמעט בטוח שכן.
אני יותר לא, אתה בטח בקיא יותר ממני, אבל...
לא, אני כמעט
בטוח
שכן, כי זה כאן בספרים בקיקים. לא, אני
מבדוק את זה. טוב, תבדוק. בכל אופן... פה היא תלויה, כלומר, מעל השורה לגמרי.
או שזה מילה, אני כבר לא זוכר.
טוב, תבדוק. בכל אופן לענייננו, אז זה. גרשום, אנחנו יודעים שזה באמת היה בן של משה. אגב, זוכרים שכתוב על הנער הלוי, והוא גר שם. כן, זה באמת הנער הלוי, הוא גר שם, יש שם גרשום, זה מעניין. כן, ויוצאים, כן, שיש פה, למה, אז המדרש פה אומר, זכה בן משה, ואם לאו, בן מנשה. מה זאת אומרת, זכה בן משה, אם לאו, בן מנשה? איזה מנשה? מנשה, מלך ישראל, מלך יהודה, שהוא היה עובד עבודה זרה ידוע, בסדר? אז אם, למה כתוב בן מנשה? כי אם יונתן בן גרשום הזה, הוא יכל להיות לפעמים בן משה, אבל יכל להצליח להיות גם לפעמים בן מנשה כנראה. תלוי מה הוא עשה. זכה ככה, לא זכה ככה, ולכן הנון היא תלויה, יש נון, הוא יכול לבחור אם להכניס אותו או לא להכניס אותו לתוך השם שלו. כן? היא אומרת את זה שאולי לא, כשהוא היה רשע, לא רצו להזכיר את שם משה רבנו עליו. אבל זה מעניין, אז יש פה קשר. אגב, עכשיו אנחנו מבינים שכתוב אצלנו, ויואל הלוי לשבת את האיש, וזה רומז לנו למשה, זה לא מקרי. מי שאומר את זה, זה המדרש. בואו תראו את המדרש, מדרש מדהים, אחד המדרשים המדהימים. במחילתא, באמת, מדרש מדהים, ואת שני בניה. ואת שני בניה וגומר, כן, את שני בניה לא יודעים, יש שם אחד לגרשום, יש שם שני אליעזר, גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. רבי יהושע אומר, ארץ נוכריה הייתה לו, ודאי, ברור, ארץ נוכריה. כן, גר הייתי בארץ נוכריה. כן, זה הוא היה אצל יתרו, וזה לא היה המקום שלו. רבי אלעזר המודעי אומר, בארץ נחריה, אמר משה, הועיל וכל העולם עובדי עבודה זרה, אני אעבוד למי שאמר והיה העולם. הוא היה היחיד שם שעבד את השם. שבשעה שאמר משה ליתרו, תן לי ציפורה ביתך לאישה. אמר לו יתרו, קבל עליך דבר זה שאומר לך, ואני נותנה לך לאישה. הוא מבקש את ציפורה, אמר, בעיה, יש תנאי אחד קטן, לא, משהו קטן שכזה, לא יודע, זה. אמר לו, מהו? אמר לו, בן שיהיה לך תחילה, יהיה לעבודה זרה. בן ראשון לעבודה זרה, אגב זה מאוד מקובל בעבודה זרה, שהבן הבכור הוא עבודה זרה, חשוב באופן כללי אולי להקדשת הבכור עם הקדוש ברוך הוא, שזה על דרך השלילה כמובן מזה וכו'. בן שיהיה לך תחילה, יהיה לעבודה זרה, מכאן ואילך לשם שמיים. וקיבל עליו. אמר לו, יישבע לי, וישבע לו, שנאמר ויואל משה. ויואל, מלשון? לא, שבועה, עלה, ויואל משה. אין עלה אלא לשון שבועה. מדרש מדהים. כלומר, יש איזשהו, כלומר, משה נשבע שהוא ייתן את הבן שלו לעבודה זרה, והבן הזה, זה אותו, זה גרשום, שממנו יוצא אותו יונתן בן גרשום, שהוא כהן לפסל, לאותו פסל של מיכה. זה מעניין מאוד. המדרש אומר דבר כזה.
זה עוד בן משה ובן מנשה
אמרנו. נכון.
או שזה כאילו משה לא
היה בן מנשה. לא, 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 מה זה בן משה ובן מנשה? הוא היה נכד של משה רבן. למה כתוב מנשה? למה דחפו את המון פנימה? כי הוא לא תמיד התנהג כמו בן שמעון.
לא קשור למנשה אבל של ספר
שמואל? של ספר שמואל? המנשה של הבן היחידה? קשור, קשור, אבל לא קשור משפחתית. קשור במעשים. במעשים, למה כתוב, למה לכם שם תנון? שאני יודע שהוא לא תמיד, לפעמים הוא התנהג כמו בן מנשה. לא בני מנשה, בן מנשה, בן מנשה מלך יהודה, בסדר? לפעמים הוא התנהג ככה, ולכן כתוב בן משה, עם נון תלויה. לפעמים הוא היה בן משה, זכה בן משה, לא זכה בן מנשה.
למה שמשה
הסכים לזה? מה? אני מניח בינינו שזה לא מדרש שמתאר מציאות, נכון? אלא שזה מדרש שמתאר משהו, איזה תופעה רוחנית. מה הוא מתאר תופעה רוחנית? בוא נגיד, אני אזרוק ככה כיוון. אתה מתחתן עם הבת שלי, עם הציפורה. ציפורה היא הבת של יתרו שהוא כהן מדיין. מה אתה חושב שיצא? איפה זה ירוק? יצא אפשר. בסדר, זה מה שהמדרש.
זה לא היה בן בסוף, זה היה
נכד. כן, אבל זה עבר, כן, איזה. אני אגיד, זה רמוז אפילו בבן שלי. השם של המנשה, בסדר? אנחנו מכירים את זה כשם של מלך רשע, בסדר? ובאופן כללי, בשם הזה יש משהו שלילי. בשם מנשה יש משהו שלילי. בסדר? אני לא משנה, אני חושב שככה... לא יודע, גם בגרשום, כאילו אולי יש איזה... זה לא, גרשום, אני תמיד, טוב, צריך לחשוב על זה פעם, אבל לא העמקתי בזה יותר מדי, אבל זה מתחיל מויבואו הרועים בגרשום. זה מתחיל משם, כאילו. ולא מתחיל רק מגר, הייתי בארצות. זה מתחיל כאילו מהפרשייה הקודם. לא משנה כרגע, אני חושב שיש איזה משהו שנרמז, כאילו זה קשור לזה שציפורה מעלה אותו. איני יודע. בכל אופן לענייננו, כאשר אתה מתחתן עם הבת של כהן מדיין, אז יש איזשהו מחיר, כי אני רואה שזה, המדרש רומז שיש איזשהו מחיר שלילי שנכנס פה, כן, לדבר הזה. אגב, אני אומר בסוגריים, זה קשור אולי, זה לא קשור למה שדיברנו עכשיו, שימו לב שכל הסיפורים האלה שנדבר עליהם עכשיו, כל פסל, סיפור פסל מיכה, וסיפור בני דן, וסיפור פילגש בגבעה, זה סיפורים שאף פעם אין בהם טוב, אין בהם צד טוב. זה לא שיש אחד צדיק ואחד רשע, כן? זה לא שמיכה הוא טוב והנער הלוי הוא רשע, או שבני דן הם טובים והנער... אין, כולם יוצאים רעים בסיפור. תחשבו על סיפור פילגש בגבעה. מי הצדיק שם? אין צדיק בסיפור. אין טוב בסיפור. זה סיפור שכולם, כולם לא בסדר. כאילו, אף אחד שם לא יוצא לו בסדר. טוב. אז הבנו את הנער הלוי, ראינו את מיכה, מאיפה הוא מגיע. חז"ל מוצאים את השורשים הרוחניים שלהם, אי שם ביציאת מצרים, מאוד מאוד קשורים אליהם, ומיכל שאל על העגל הזה, בואו תראו את המדרש הבא, שהוא מתחיל ככה לפתור לנו את נושא העגל. היה משה מסבב את העיר, למצוא ארונו של יוסף ולא היה מוצאו. אמרו, סרח בת אשר, הנה חיפשנו עוד אחד בין 400 שנה, מצוין. אמרו סרח בת אשר, נשתיירה מאותו הדור, כן, אם היה צריך איזה עוד אחת כזאת, ופגעה במשה. אמרה לו, אדוני משה, למה אתה עייף וירגע? אמר לה, ג' ימין ג' לא, סיבבתי את העיר למצוא ארון של יוסף, אין לי מצוא, אני מחפש פה בכל החורים, לא מוצא את ארון של יוסף, אי אפשר לצאת ממצרים, תקועים פה, כי הבטחנו להוצא את הארון. אמרה לו, בוא ואראך היכלנו, בוא אני אראך את הארון של יוסף. הוליכה אותו לנילוס. אמרה לו, במקום הזה ישלחו המצרים במים כדי שלא יוכל אדם להוציאו משם לעולם ולא יגאלו לעולם. כן, סיפור הזוי לגמרי, כן? המצרים יודעים, בואו נחשוב כאילו, מה המדרש שלו? המצרים יודעים שעם ישראל התחייב להוציא את יוסף, אז הם זורקים את הארון שלו למים, כי עכשיו אנחנו יכולים לצאת תקועים, זהו, מה לעשות, ארון במים. אי אפשר לצאת. כן, אנחנו מבינים כמובן, אני חוזר תמיד לנקודה, כמובן שהסיפורים האלה לא באים לתאר מציאות, הם מתארים מציאות רוחנית. זה המדרשים האלה, ועוד מעט ננסה להבין את זה. אבל אנחנו מבינים, יש פה איזשהו משהו שקושר את עם ישראל למצרים, וזה קשור לארון של יוסף, וזה קשור לנילוס, ואנחנו מתחילים ככה להבין. טוב, ויש אומרים טס של זהב, אז איך הוא עושה את זה, איך הוא מוציא אותו, יש שם כמה דעות, ויש אומרים טס של זהב נטל. וכתב שם מפורש, וחקק בו צורת שור, על שם יוסף שנקרא שור, בכור שורו עד ארלו. כן, זה יקרה, לא משנה, שהוא יקרה ככה רק אחר כך, כמו שיגיד לו את זה רק אחרי 40 שנה, הוא לא משנה כרגע, אבן, יוסף שור. וצעק ואמר, עלה שור, עלה שור. מיד צף ארונו של יוסף ומטלו משה. אז הוא זורק שם את הטס של זהב הזה, בתוך המים, ואומר, עלה שור, ומה קורה?
עלה שור.
עולה, השור עולה, יוסף עולה, צף מתוך המים. מדהים. ומטלו משה נטל את הארון, אמרו, זה בכלל תוספת מדהימה. מיכה היה שם, או, הנה האיש. חיפשנו את האיש, מיכה היה שם ונטל את הטס. וכשעשה אהרון את אותו מעשה, נטל מיכה אותו טס והשליחו לאש, שאמר, עלה שור, עלה שור, הוא כבר ידע את מילות הקסם, הוא הקשיב למשה כשהוא עשה את זה שם, כמו הארי פוטר כזה, כן? שמע את הסיסמה, ועכשיו הוא זורק את זה לאש, כאן עשה מנהל במים, פה זה בבית, אמר, עלה שור, עלה שור, ויצא אותו עגל מן האש, מכוח שם הפורש שחקק בו, עכשיו הבנו הכל, וזה, וכן, ממש נפלא. יפה.
זה כמו
שמיכה ירדות מפתח בעם ישראל. תראו, זה לא אני אומר. עוד עכשיו לא אמרתי שום דבר, אני רק הבאתי את המדרשים. אני כן רוצה אחר כך להסביר מה הרעיון, אבל... אני להציע חלק, משהו ממה שחזר עושים פה. כן, חזר עושים פה, כמו שאתם רואים, עושים סלט שלם עם מיכה, יצא ממצרים, מתה אל העגל, הוציא את הראש ליוסף, לקח את הטס של זהב. אדם ידו בכל, מה שנקרא. יהיה עוד אחד. כן, כשהביאו הנזמים, כן, זה אותו דבר, בדיוק, כן, ואמר עליהם, פרקו נזמי הזהב אשר באוזניכם, התפרקו כולם, נזמי הזהב אשר באוזניהם, והביאו אל אהרון, ויקח מידם ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. אמר רבי ירמיה, כשהביאו הנזמים, תלה, גם אצלנו ראינו את הביטוי הזה של מסכה, וגם פה, אמר רבי ירמיה, כשהביאו הנזמים, תלה אהרון עיניו לשמיים, ואמר, אליך נשאתי את עיניי יושבים בשמיים, אתה יודע כל המחשבות שבעל כורחי אני עושה, השליך לאש, ובאו חרטומים ועשו בחרטומיהם. כן, היו שם החרטומים, הם עשו את זה שיצא העגל. כי הרי כתוב, ויצא העגל הזה, כאילו, פתאום, במפתיע יוצא עגל. ויש אומרים, שמיכה היה, שנתמחמך בבניין, מה שהציל משה מן הלבנים. יש לי בעוד. נטל ללוח שכתב עליו משה, מכאן המערה לקח, כאילו, את מה שראינו מקודם. נטל ללוח שכתב עליו משה על אשור, כשאלה ארונו של יוסף, יש לכל לתוך הכור, לתוך הכור, כור האש, כן? בין הנזמים, ויצא העגל גואה כשהוא מקרטע. יוצא מהאש, עגל, זהב, גואה, הולך, אז אין, כן, מנוע.
כתוב, כאילו,
כתוב שאהרון עשה אותו. ש? פשט לפחות כתוב שאהרון עשה אותו. הוא כתוב, ויצר אותו בחרת, נכון? אבל כשהוא אומר למשה, כשהוא מספר למשה בתיאור, הוא אומר, ויצא העגל. כן, יצא עליו, כן. מעולה, אז כבר ראינו את הכל. נכון, עברנו את הכל. ויש פה עוד כמה גמרות כאלה קטנות, הבאתי אותם גם כן, תסתכלו, ויותן בן גרשום, בן מנשה, הוא ובניו, היו כהנים משבט הדני, וכי בן מנשה, והלא בן משה הוא, הנה מה שכולנו מכירים, אבא ובתרא, לכתיב בני משה גרשום ואליעזר, אלא מתוך שעשה מעשה מנשה, תלאו כתוב במנשה. כן, הנה מה שאמרתי מקודם, שהכוונה בן מנשה, הכוונה למנשה מלך יהודה. עוד תנחומה, ונחלתי שמתם לתועבה בצלמו של מיכה. מה עשה להם הקדוש ברוך הוא? הגלה אותם מתוכם, שנאמר וית שם השם מעל אדמתם. בלי להעריך עכשיו, נראה לי שהכוונה לממלכת ישראל. ונחלתי שמתם לתועבה בצלמו של מיכה, מה עשה להם הקדוש ברוך הוא? הגלה אותם מתוכם. וית שם השם מעל אדמתם. ועוד אחד למטה, אחרון, דבר אחר, שיש שם דיון על אמירת העלל. זה סדר, פסחים פסלו, אומר הגמרא, פסלו של מיכה עומד בבכי, הגמרא שם, יש התלבטות, מה משמעות המילה בבכי במפרשים שם. היום אומרים שזה אולי שם של מקום, ליד דן, יש כאלה שהסבירו שבבכי הכוונה פה ללשון סגי נהוב. פסלו של מיכה עומד בבכי, וישראל אומרים את ההלל, איך יכול להיות שכולם רוקדים מסביב לפסל של מיכה, כן, שנמצא ביציאת מצרים, יוצא איתם ממצרים, ועם ישראל אומרים את ההלל, איך אפשר להגיד? מה יש לנו כאן? מה ראינו זה? ראינו את הקשר ליוסף. אכן פסל מיכה עומד לנחלת אפרים. יש קשר בין הפסל, העגל, נכון? צורת העגל ליוסף. יוסף כנראה מסמל איזשהו כוח, נכון? שקשור להופעה הזאת של שור, של עגל, שור ועגל, אתם כבר שמים לב שזה לא בדיוק אותו דבר, נכון? יוצא עגל, אבל מה היה כתוב? היה כתוב עלי שור. זה לא בדיוק אותו דבר. כנראה ששור זה הצורה המתוקנת יותר של הדבר, ועגל זה הצורה הבוסרית של הדבר. או שהוא, זה לא מצחיק בכלל. נכון, מה זה בא להגיד מה שאמרת? כלומר, הוא לא, הרי כשיוסף אנחנו מתארים אותו כשיש לו כוח שור, שאנחנו כרגע לא יודעים מה זה, כן? זה כנראה שהוא לא כוח שלילי, נכון? זה שהוא כוח חיובי. רק שמיכל לא ידע את הכוח הזה בצורה החיובית, הוציא אותו בצורה מאוד בוסרית, חלש, כן? כמו שאתה אומר, קוסם חלש, מתלמד, שנה דלת בהוגוורטס, לא עשה, אני יודע, את המבחני סיום, יצא לו עגל, איך כתוב, מקרטע. אם היה רציני, היה יוצא שור, כן? הנושא הזה של העגל, בלי העריך עכשיו, תסתכלו, בואו נעשה קצת טיפה בתנ"ך, באמת טיפה, לא נעריך את זה עכשיו, אפשר להעריך בזה הרבה. תסתכלו ביחזקאל פרק א', אני, אם תרצו, אז בהזדמנות אחרי זה אני מוכנה לזה. יחזקאל פרק א' מתאר את המרכבה, ופה אנחנו קצת מתקשרים למה שחלק קצת הזכיר מקודם, למשל השברים של שלמה, כן? שזה, אני לא ניכנס לזה, ממש בקצרה. תראו, יחזקאל בפרק ראשון מתאר את מעשה מרכבה, אסור לדרוש מעשה מרכבה, אז אני לא אדרוש ממעשה מרכבה, אני אגיד כמה מילים שאי אפשר ללמוד אותם מכאן. מעשה מרכבה, יחזקאל מתאר ארבע חיות. והחיות האלה, כן, לכל אחת יש ארבע פנים, כן, ועליהם בעצם המרכבה. תסתכלו בפסוק, מפסוק ז', בסדר? או אתם יודעים, אני אתחיל מפסוק ה', אתחיל מפסוק ה'. אני קורא מפסוק ה'. ומתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראהן דמות אדם להנה. אז הן נראות כמו אדם, נכון? וארבעה פנים לאחת, וארבע כנפיים לאחת מהן, לאחת להן. כלומר, אדם, אבל שיש לו כנפיים. ורגליהם רגל ישרה, מכאן הביטוי, וכף רגליהם ככף רגל עגל, ונוצצים כנחושת כלל. וידי אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם, ופניהם וכנפיהם לארבעתם. חוברות אישה אל אחותם, כנפיהם לא יישבו בלכתם, איש אל עבר פניו ילכו, אני לא אעריך בזה, עכשיו יש מקום להסתכל על זה אפילו בפשט. ודמות פניהם, איזה פרצוף יש לחיה הזאת, שיש לה כף רגל עגל וכנפיים ואדם וכולי וכולי. ודמות פניהם, פני אדם, נקופסיק, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתם, ופני נשר לארבעתם. אז כל אחת יש לה כמה פנים? ארבעה פנים, אחד לכל כיוון. בסדר? אדם, שור, אריה, נשר. בסדר? בלי להאריך עכשיו, אנחנו כבר יכולים להתחיל להרגיש, זה לא אני אומר, זה כתוב בעמן עזרא, זה כתוב ברמב"ן על התורה, שזה קשור באיזושהי תורה, הסמלים שאנחנו מכירים מהדגלים של מחנה ישראל. אריה, שבט יהודה, שור, יוסף, אדם, בן עזרא אומר ראובן, דודאים, שהיה להם מראה דמות אדם.
מה נשר?
מה? שאלה מאוד טובה, בכוונה לא אמרתי נשר, אפשר שמת לב. בן עזרא מסביר שזה קשור לשבט דן. בסדר? ככה הוא מסביר, זה לא פשוט. אני אומר זה לא פשוט. הוא אומר את זה כי הפסוקים במדבר מאלצים את זה. לא משנה כרגע. אני משאיר בכוונה לא אמרתי נשר, יכול גם יש לי איזה כבר כל מיני רעיונות בנושא, אבל לא משנה כרגע כי זה לא הנושא. דלגו רגע לפרק י' מי שמכיר את ספר מרכזי יחזקאל, אז יודע שיש קשר בין פרק י' לפרק א', ולא רק לפרק י', גם פרק מ"ה, אנחנו פוגשים שוב את זה. יחזקאל בפרק א' רואה את המרכבה של הקדוש ברוך הוא. בפרק י' הוא רואה אותה שוב, בפרק מ"ה רואה אותה פעם שלישית, זאת אותה מרכבה. זה נכון? אז בגדול, מה? בגדול אני אגיד, זה כן, אבל נכון, אבל בשעון חורף, נכון? בגדול אני אגיד דבר כזה. הוא רואה את הרכב המלכותי של הקדוש ברוך הוא, שזה המרכבה. הקדוש ברוך הוא יש לו כמו כל מלך, יש שטר, הוא יכול להיות בבית, בבית המקדש, הוא יכול לצאת מהבית. כשהוא יוצא, אז יש לו רכב שרד, כן? רכב מרכבה שיסביר מאש, מלאכים וכו' וכו' וכו', חיות הקודש ואופנים וכו'. בפרק א' רואים את המרכבה. בגדול זה איום. זה איום. למה זה איום? כי אם הרכב מונע, זה אומר שהמלך עומד לצאת מהבית. זה איום על עם ישראל. בסדר? המלך עומד לצאת מבית המקדש. זה מה שזה אומר. בסדר? זה המשמעות של מעשה המרכבה שהוא רואה. מעבר, כן, מעבר להסברים על, על, על תוכן המרכבה. זה שהוא רואה את המרכבה ליד בית המקדש, זה אומר שהג'יפ של הראש, כן, הרכב שרד של ראש הממשלה מונע. ועכשיו יש, הוא עומד לצאת. אז הוא עומד לעזוב את בית המקדש. בסדר? בפרק י' הוא רואה את זה קורה. הוא רואה את זה קורה. הוא מתאר איך כבוד השם יוצא מהבית ועולה על המרכבה. בפרק מ"ה הוא מתאר איך, איך הקדוש ברוך הוא חוזר. בסדר? בפעם השלישית. הוא אומר את זה פה, הוא אומר, כל מה שאמרתי הוא אומר במפורש. זה לא איזה דרשות שלי, זה כתוב במפורש. זה פשט הפסוקים. בסדר? תסתכלו למשל, אז אני בפרק י' פסוק... פסוק ט"ו, תסתכלו. וירומו הכרובים, היא החיה אשר ראיתי בנהר כבר, כלומר בפרק א', ובלכת הכרובים ילכו האופנים אצלם, ואז תסתכלו פסוק י"ח, ויצא כבוד אדוני מעל מפתן הבית ויעמוד על הכרובים. בסדר? כבוד השם יוצא מבית המקדש, נעמד על המרכבה. יש? עכשיו בואו תחזרו רגע לפסוק י"ד. שזה בשביל זה, סיפרתי לכם את כל הסיפור הזה. וארבעה פנים לאחד, פני אחד פני הכרוב, ופני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר. שמתם לב? עוד פעם. וארבעה פנים לאחד, פני האחד פני הכרוב, ופני השני...
זה...
יפה. כרוב פירושו? שור. נכון.
אמרנו שזה
היה אדם. כרוב זה שור.
מה זה לאדם? זה לא מסודר אותו דבר.
זה לא בדיוק אותו דבר, לא הסדר הוא לא אותו סדר, לא משנה כרגע. זה נכון אבל, מה שאתה אומר. שהסדר הוא לא אותו סדר, יכול להיות שיש לזה משמעות. מה?
זה לא מוכרח לשור.
בטח שזה מוכרח לשור. כי יש לך פני הכרוב, ופני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר.
כן, אבל זה לא מסוגל לפי הסדר, זה אולי יש פה מנופעה.
לא, זה שזה הכיוון השני.
כן, אבל יש לך אדם, אריה ונשר הם מופיעים. פה כתוב שור, פה כתוב כרוב, כנראה ששור זה כרוב.
עכשיו אנחנו מתחילים את הלך שמוכרים שכרוב זה שור, לא?
אפשר להראות את זה בעוד מקום, זה לא משנה כרגע, נקודה. בסדר, יש קשר בין הכרובים כנראה לשור, מכירים שהגמרא מדברת ש... על אותו צדוקי שנכנס, כהן גדול, שנכנס וראו עליו פרסה של עגל, קיבל בעיטה, נאחד לכרובים. אוקיי? טוב, לא משנה כרגע. בכל אופן לא נעים. לענייננו, אז אתם מבינים, כנראה שזה קשור. כלומר, כרוב זה איזה קשור, גם בארמית, סתם אני אומר, זה נראה לי קשור. קרבה לחרוש. בסדר? זה קשור למושג, כרוב. יוסף, הסמל שלו זה שור. שור בעברית עתיקה. טרקטור. כן, אתם מבינים, אני מתרגם את זה. שור זה החיה שבה חורשים. יוסף הוא עניינו, כן, זה היה הקשר לעבודת האדמה, משפיעות כל ארץ מצרים, לא נעריך בזה עכשיו. זה כנראה הופעה מסוימת, התגלות מסוימת של הקדוש ברוך הוא, יכול לאפיין אותה, אבל זה איזושהי הופעה מסוימת של הקדוש ברוך הוא. אפשר אחר כך לחשוב מה זה אומר, ומה זה אומר הופעה של אריה, אבל יש ארבע פנים לחיות האלה, כל אחת היא התגלות מסוימת של הקדוש ברוך הוא בעולם. התגלות. שנקראת אריה, זה מושג רוחני, התגלות שנקראת שור, התגלות שנקראת אדם, התגלות שנקראת נשר. אלה ארבע ההתגלויות האלה שמופיעות כאן. ויוסף, בתוך עם ישראל יש את ארבע ההתגלויות האלה. וההתגלות של שור היא התגלות של יוסף, היא התגלות חלקית. צריך לזכור, היא לא התגלות הקדוש ברוך הוא במלואה, היא פן מסוים. קל מאוד להפוך את הפן הזה, כשאתה עובד חלק, זה נהפך לעבודה זרה. זה בדיוק עבודה זרה. איך מגדיר הרמב״ם עבודה זרה? לקחת כוח מתוך הכל, ולהפוך אותו למהות הכל. זה בדיוק עבודה זרה. זה בדיוק כשירובעם בונה עגלים, וכשעם ישראל בונה עגל במדבר, הם לא מוצאים את הגלגל. זה באמת יש התגלות כזאת של הקדוש ברוך הוא בעולם, וזה לקחת כוח אחד, בסדר? ולהפוך אותו למרכזי. בסדר? זה המשמעות. וכשירובעם בונה עגלים, יכול להיות, הוא בונה שני עגלים, כי זה קשור אולי לשני כרובים שנמצאים בתוך בית המקדש. בסדר? זה לא, הוא לא ממציא משהו שלא קשור. אפשר לדון בזה, למה הוא עושה, איך הוא עושה אותם, במה זה שונה, במה זה דומה, אבל זה קשור. וירובעם מאיזה שבט הוא? מבני יוסף. לא רק זה, הוא היה מנהיג בני יוסף, כן? איך כתוב שם? אחראי על סבל בית יוסף, איך נכון? משהו כזה. ספר מלכים, נכון? פרק י'. ויהי שרובעם גיבור חי והיה שלמה את הנער כי עושה מלאכה והפקד אותו לכל סבל בית יוסף. הוא הפקד על סבל, הוא היה אחראי על שבט יוסף, בני יוסף. ובהמשך הוא באמת, איפה הוא עושה את ההכתרה שלו? בשכם כמובן, עירו של יוסף. יש פה איזו אידיאולוגיה יוספית של הסתכלות מסוימת על... ובאמת, וזה שבט יוסף, זה מה שהוא מביא. ופסל מיכה עומד בשליד שילה, בתוך נחלת אפרים. כלומר, הכל מתמקד. והאידיאולוגיה הזאת היא קשורה כנראה גם למצרים. לא סתם יוסף הוא המשביר לכל ארץ מצרים. כנראה שיש איזשהו קשור. הייתי אומר שבאיזשהו מקום, כשמוציאים את מיכה מתוך הקיר המצרי, זה כי מיכה הוא באמת מתוך הקיר המצרי. הוא באמת קשור. וכששמים את יוסף בתוך הנילוס, הנילוס הוא אלוהי מצרים. המצרים רואים את יוסף כקשור לשם. ואם אנחנו נשאיר את עם ישראל מחוברים לידי זה, ישאיר אותם במצרים. באידיאולוגיה הזאת, זה לא מדרשים שאומרים מסיפורים כאלה זה. זה סיפור, מדרשים שמביאים רעיון. רעיון מאוד מאוד גדול, שיש פה איזושהי תפיסה, שהקשר למצרים אנחנו כבר יכולים להבין, שאולי זה קשור להתגלות השם בטבע. אני אגיד, אומר בצורה כללית, התגלות השם בטבע, זה היה כוח, זה היה המאפיין הגדול של מצרים. והנילוס, כן, וזה ככה קשור לחרישה ולעבודת האדמה, בסדר?
כמו שאבל יוסף גואל את הציוד,
דווקא מכשיר בדיוק, זה כל הנקודה, נכון, זה בדיוק הנקודה, אבל זה זווית מסוים. גם הוא לא עומד לעצמו. ברגע שהוא לא מבין שבן ישי בראש, אז הוא ימות, נכון? זה לא מחזיק. אבל זה בדיוק הנקודה, כלומר שמופיע כאן, וזה הנקודה הזאת היא נקודה שהיא השן שלה מתערבב עם השן המשכן. היא שייכת, היא קשורה מאוד. אחד הדברים שהיא מופיעה בצורה, זה אולי פתאום מצויה לעוברי דרכים, היא כן, היא מאוד אנושית, היא מאוד קשורה למוסר אנושי אולי, בסדר? כבר חז"ל מנסים לאפיין אותה בכל מיני מאפיינים שקשורים אליה, מבחינה מוסרית, מבחינה תרבותית, זה נכון, יש בה מציאות של אמת, זה השן לא מתערבב עם השן ההלכה, זה לא לגמרי בחוץ, זה לא לגמרי בחוץ, ביקשו מהלכה לשרת לדוחפו, הוא אגיד לך פה, לא, יש בזה צד של אמת. משהו זה מביא.
זה מעיד על החיסרון שהיה במשכן שילה, שבגלל זה היה צריך...
זה מתאר את החיסרון במשכן שילה, נכון? אנחנו יודעים, נכון? בני אלי בני מליאד עבוד השם. בדיוק.
זה היה את האנושים הבסיסית.
אולי זה משלים, אולי זה משלים משהו שאין במשכן שילה, נכון מאוד. וזה, בקיצור, זה מתאר אולי גם תפיסה בוסרית, ככה, של הקדוש ברוך הוא, שקיימת בתקופת השופטים. האפשרות לעבוד את השם דרך פסלים ודרך מציאויות כאלה, נכון? כלומר, עם כל הסלט הזה שעשינו כאן וראינו פה את חז"ל וזה, אנחנו מתחילים להבין וזה, וזהו שבע בן בכרי. שבע בן בכרי. אומר, אין לנו חלק בדוד ולא אחר בן ישי. אנחנו לא קשורים לשבט יהודה. אנחנו, יש לנו את התפיסה שלנו. זה שבע בן בכרי, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק המרידה מנקודרים. זה ירובעם בן רבי, נכון? זה בדיוק התופעת. חז"ל מזהים איזשהו קו מנחה. עקרוני שנמצא עם ישראל לאורך הדורות, החל מיציאת מצרים ועד חורבן הבית כמעט. בסדר? עד חורבן ממלכת ישראל כמעט. עד העגלים. עבודת העגלים. זה לא איזשהו משהו לא קשור לזה. המדרשים, בדרך הציורית שלהם, כן, זה עלי שור והוקוס פוקוס וזה, בעצם אומרים לנו שהכל אותו שורש רוחני. ולפעמים הוא מופיע בצורה בוסרית. אבל יש לו מקום להופיע בצורה שלמה. בסדר, אולי זה קשור, תחשבו למה, אני אזרוק דברים, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. אפשר לחשוב שזה סתם איסור כלאיים, אבל באיסורי כלאיים האחרים, בדרך כלל זה דברים שבקודש הם כן צריכים להופיע ביחד. שור זה, אם שור זה באמת יוסף, חמור זה תמיד יהודה. אוסרי לגפן עירו ולסורקה בנתונו. אני ורוכב על חמור ועל אל בנתונו. זה תמיד ככה. מה שאני אומר זה לא, לא אני אומר, זה המדרשים כבר אומרים, ששור וחמור זה משיח מן יוסף, משיח מן דוד. כלומר, יש הרבה דברים בהקשרים האלה שאפשר לחשוב עליהם. בכל אופן, בעניין שלנו זה באמת ברור. כלומר, מה יש לנו? אז יש זה, תחשוב, עם ישראל נכנס לארץ עם יהושע בן נון, והוא מתחיל מלמטה שוב, ועכשיו הוא מתחיל לטפס מלמטה אל עבודת השם. זה לא עבודת השם שיורד מלמעלה ומתן תורה. עכשיו עם ישראל מתחיל לעבור מלמטה והוא עובר דרך כל החטאים האפשריים, דרך כל התפיסות החלקיות, שגם אני חושב, אנחנו גם אצלנו לפעמים יש דברים כאלה, הוא עובר דרכם עד שזה מסתנן ועולה ולאט לאט ונבנה מתוך הדברים האלה. הוא עובר במצרים, ביציאת מצרים זה עבר מלמעלה, אולי זה אפילו נתן את הכוח, אולי באיזשהו מקום. חטא העגל, זה שמשה כותב אותו הדק, נותן את הכוח לעם ישראל והדורות הבאים להתמודד. אני ככה אעזור אותך, אומר דברים כלליים. זה קשור אולי להופעה פה של משה וכו'. אז מה ראינו? אז ראינו שפסל מיכה, שאנחנו ראינו אותו אצלנו, כן? וחז"ל רואים אותו לאורך כל הדורות. חז"ל רואים אותו יוצא עם עם ישראל ממצרים, נכון? קשרתי כבר את כל הדברים כמעט שאמרנו. לא הבאתי את העמלק, ראיתם את העמלק?
לא.
זה היה יפה, תסתכלו, כי שם קושרים את בני דן עם פסל מיכה כבר בהתחלה. וילחם עם ישראל, תראו, אתם רואים? אחד לפני האחרון שם, אחד לפני האחרון מצד שמאל. וילחם עם ישראל, רבי אלעזר המודעי אומר, היה עמלק סמוך לכנפי הענן וגונב נפשות מבני דן שהיו נוסעים באחרונה. והיו בהם זהוהי, או זכוכי, ככה עם הגרסאות השונות של המדרש, זכוכי הלב, שהיו זונים אחר פסלו של מיכה, שהוציאו עמהם ממצרים, ולפיכך היה הענן פולטם. כן, הרי כתוב, ויזנב בך. מי זה הזנב? אם זה הזנב של עם ישראל. שבט דן. שבט דן הוא הזנב. מכל הבחינות הוא הזנב. הוא גם הולך אחרון, והוא גם, מה הסמל שלו? נחש, נכון? ידע נחש, הוא זנב. כן? הוא הזנב, ואומר המדרש, אז איך הוא מצליח? הרי יש טענן שמגן על עם ישראל. לא, הפסל מיכה גורם ליציאה מתוך הענן. יש בו משהו שהוא מחוץ לקודש. אנחנו מרגישים את התפיסה הזאת, שיש בזה משהו שהוא כן בתוך הקודש, אבל יש גם בתפיסה הזאת יש משהו שנשאר בחוץ. טוב, זה, כן. אגב, זה רבי אלעזר המודעי, זה אותו אחד שראינו מקודם, נכון? ‫הסתכלו בארץ נוכריה, כן, זה אותו, ‫ראינו אותו גם במחילתא וגם פה בפסח התור, ‫זה אותו אחד.
‫הרבי מיכאל כותב כאילו, ‫הצורה שהייתה על הדגל של שבט דן זה נשר.
‫כן.
‫כן, הוא כותב מפורש שזה מה ששנים.
‫נכון, רבי מיכאל לקח מהרמב"ן.
‫אה, לא אומר שהוא
מוציא. ‫-הוא היה תלמידו, אני חושב. ‫אז הרבה פעמים הוא אומר, ‫הוא מרחיב דברים שמופיעים ברמב"ן. ‫הרמב"ן שם כבר אומר, ‫גם אומר את זה וגם אבן עזרא אומר את זה. ‫מאיפה הם לקחו את זה, אבל זה, אני לא, חיפשתי, לא מצאתי. אם אתה יודע את המקור, אני אשמח. אני לא מצאתי את המקור, יש לי רעיונות בקשר לזה, אבל אין לי פשט. פשט, כאילו מקום, מדרש, איזה כתוב, איזה? אני יודע. אני יכול להראות הרבה רמזים בפשט לדברים האלה וכל מיני דברים כאלה, אבל לא מצאתי מדרש שאומר את זה מפורש. יפה, אז הבנו. אז איזושהי הופעה שאלוקית חלקית. הופעה אלוקית חלקית שנדעיד... הסימן הרוחני שלה זה עגל. זה עגל. צורה בוסרית של הופעת השור. הופעת השור זה כשהוא מופיע כחלק מהמרכבה, כלומר כחלק מתוך הארבעה, בצורה שלמה. ההופעה הבוסרית שלה זה כשזה מופיע בצורת עגל. מי שקצת מכיר, למשל, אולי זה קשור לעיגולים, למושג של עיגולים ויושר, זה קשור לזה. זה קשור למה שאמרנו על כוחות הטבע. בהקשר הזה. אם בעיגולים. זה המושג הזה של עגל, אם אתם זוכרים, יוסף, זה שמתם דוגמה. וירא את העגלות אשר שלח יוסף. מכירים?
מה,
ליעקב? כן, וירא את העגלות אשר שלח יוסף, אז רש"י אומר, עגלה ערופה. נכון, שעוסקים עגלה ערופה. כל סביב העגל, העגלה. נכון, כן, נכון. המעגלים. טוב, נעצור בזה. זה ככה, יותר, אומנם פחות בפשט הפסוקים, אבל יותר במישור הרוחני, ופעם באה נחזור לפסוקים עצמם, על שבט דן.